הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בעל החיים בכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם עזרת השם כדרכנו בקודש, בתחילת השעה השנייה. אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה אליהם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. אנחנו אוחזים בדיני מוקצה בסימן שיניות, בשבוע שעבר דיברנו על המושג של מיגוד התקצה אל בין השמשות, התקצה לכולי יומה, שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות ונהיה ראוי בשבת, עדיין חן עליו שם מוקצה, אבל הסברנו שבפעמים מסוימים, פעמים מסוימות ש... אם הדבר היה ודאי עומד להיות ראוי בשבת, לא ספק אולי יהיה ראוי אולי לא, אלא ברור שהוא הולך להיות ראוי בשבת, אז בכזה מצב לא אומרים מיגוד התקצה לבין השמשות קצה לכל יומה, אלא הדבר הזה מותר בטלטול, ובפעמים רבות גם לפני שהוא נהיה ראוי, ועם מספר דוגמאות לא נחזור שוב. היום נמשיך לדבר על אופנים שאין בהם דין גומרו בידי אדם, זאת אומרת, דבר שוודאי אמור להיות ראוי בשבת, ואולי ראוי בבין השמשות. למדנו שזה נקרא גומרו בידי אדם וזה מותר בטלטול. יש פעמים שלא אומרים את זה. מתי? אם אני מעוניין במצב הדחוי של החפץ בבין השמשות, אז אפילו שברור לי שזה הולך להיות ראוי במהלך השבת, אבל מכיוון שאני מעוניין במצב הדחוי ולא במצב הראוי, אז לכן בכזה מצב זה הופך להיות מוקצה כל השבת. למשל, דלקנו נר לפני השקיעה, והנר דלק בבין השמשות. לא אומרים שאחרי שהנר קווה, אז יהיה מותר לטלטל אותו, כי הרי ברור לנו שהוא יתחבא במשך השבת. הנר לא נשאר דולק כל השבת. זה לא נקרא גומרו בידי אדם. למה? כי כשמדליקים נר קודם בשבת, לא מדליקים כדי להשתמש בו לכשיחווה. מדליקים להשתמש בו כשהוא דלוק. אנחנו מעוניינים במצב הדחוי, שזה המצב הדלוק, ולא במצב הראוי, שזה המצב המחובה. בניגוד לכל הדוגמאות שלמדנו שבוע שעבר, שאם יש לי אוכל חי, למשל דוגמה, לפני שבת על הפלטה, והוא יתבשל כל השבת שמותר לאכול אותו, ולא אומרים בזה מיגוד התקצה, כי אני מעוניין במצב הסופי, במצב הראוי, ולא במצב הדחוי, והוא עדין כביסה רטובה וכל מה שדיברנו. אותו דבר, אור חשמל שהיה דלוק בבין השמשות, וקובה על ידי שעון שבת. אחרי שזה קובה על ידי שעון שבת, אני רוצה להוריד את המתג כדי שלא ידלק כשהשעון שבת יחדש את פעולתו. לא נבוא ונאמר, מכיוון שבבין השמשות ידעתי בוודאות שזה הולך להתקבות על ידי שעון שבת, אז לא נאמר בזה מיגוד התקצה לבין השמשות התקצה לכל יום, לא. אלא כיוון שהייתי מעוניין במצב הדחוי, מה רציתי? רציתי שיהיה אור דלוק בבין השמשות. אני מעוניין במצב הדחוי, לכן גם לאחר שהאור התקבע, המתג הוא נחשב מוקצה, כי בבין השמשות היה אסור לך להוריד את המתג או להרים את המתג, נגיד המתג דלוק, כן? ואני רוצה להוריד אותו בבין השמשות, היה אסור, כי אם אתה מוריד אותו בבין השמשות, מה אתה עושה? אתה מחבא, זה מיקצה מחמת איסור. אז מיגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכל יומה. גומרו בידי אדם, לא אומרים פה. למה? מהסיבה שאמרנו, אני מעוניין במצב הדחוי, ולא מעוניין במצב הראוי. לבני ספרד מועיל לעשות תנאי, לבני אשכנז לא מועיל לעשות תנאי, כמובן בראש האינטנסיב דלת, ולכן צריכים, עדיף לא להתעסק עם זה בכלל, כי לפי החזון איש זה ממש איסור גמור, אבל בשעת הצורך, אז אפשר עם גב היד להוריד את המתג, גם לבני אשכנז. קל וחומר לבני ספרד, שגם הם יעדיפו להתנהל בצורה הזאת של גב היד, ולא רק בתנאי, בגלל שיטת החזון איש. היסוד הזה שאמרנו שלא אומרים גומרו בידי אדם בדבר שאני מעוניין במצב הדחוי ולא במצב הראוי, מופיע בתוספות בשבת בדף מג עמוד ב, דיבור המתחיל בעודן עליו, גם במאיר בביצה בדף חף זין, וכך מרן רב שלמה זמן אוירבך מנחת שלמה חלק א' סימן י, ענף א' עוד ו'. זיזים של שעון שבת הם לא מוקצה. אם רוצים להאריך את זמן ההדלקה או את זמן הכיבוי, עדיף לעשות את זה על ידי קטן, עדיף בכלל להתעסק עם זה, אבל כשצריך, אז מעיקר הדין מותר להאריך ועדיף על ידי קטן. אז פה אנחנו אומרים שמותר לעשות את זה, וזה לא מגוד את קצה, כי גם בבין השמשות היה מותר לעשות את זה. אז לא שייך להגיד מגוד את קצה בין השמשות, קצה לכל יום, כי גם בבין השמשות יכלנו להוסיף זיזים כדי להאריך את ההדלקה או את הכיבוי. אבל כל זיז בשעון שבת שהיה אסור לשנות את מצבו בין השמשות, כי באותו רגע לפי אותם נתונים הוא גורם כיבוי או הדלקה או מחבא או מדליק מיד או לאחר זמן, הזיז הזה נעשה מוקצה לכל השבת ולא מועיל לטלטלו, אלא רק על ידי תנאי לבני ספרד, או כמו שאמרנו לבני אשכנז על ידי שינוי כגון מגע ואצבע. יש כמה דוגמאות לזה, מי שרוצה יסתכל בספרנו החדש סימן שיניוד הערה כובדלת. לא נבלבל את המאזינים בדוגמאות, אבל זה הרעיון. כל זיז שבבין השמשות יכלתי להתעסק איתו, אז במשך השבת גם מותר להתעסק איתו. אבל אם בבין השמשות לא יכלתי כי אני מחבא או מדליק מיד או לאחר זמן, אז כל השבת זה נעשה מוקצה, ורק בשינוי כגון בגב האצבע מותר. או למשל פלטה חשמלית, שקובטה לידי שעון שבת, ואני רוצה לטלטל אותה כשהיא, לא כשהיא דולקת, כשהיא דולקת פשוט שעשו, אלא אחרי שהיא קבתה אני רוצה לטלטל אותה, לא מועיל. לא נגיד גומרו בידי אדם, היה ברור שזה יתקבע, כי אתה מעוניין במצב הדחוי, שזה פלטה דולקת, לא פלטה קביעה. ולכן עצמות שהתפרקו מהעוף ביום טוב, או גרעינים מהמישמיש, ביום טוב עשו לו לטלטל את זה, זה נקרא נולד, לא בשבת, ביום טוב. אף על פי שזה ודאי יתפרק, אנחנו הולכים לאכול את העוף ואת המישמיש, אבל כיוון שאני מעוניין במצב הדחוי, שזה עצמות מחוברים לעוף וגרעינים למישמיש בבין השמשות, לא אומרים בכזה מצב גומרו בידי אדם. ועכשיו נבוא לעבור לדוגמאות יותר מעשיות. מקרר ששכחו להעביר אותו לפיקוד שבת. זה קורה? זה קורה. אני אומר בדרך כלל, אם רוצים שלא יקרה כזה מצב ששוכחים להעביר מקרר לפיקוד שבת, פשוט לעשות סימן. יום שישי בבוקר לא מכניסים כלום למקרר, לפני שמעבירים לפיקוד שבת. הרי אתה בא ביום שישי, פותח מצנבים. כן? פתיחת, חייב לפתוח לפני שבת. דיברנו בעבר שפקקי מתכת ודאי שחייב לפתוח לפני שבת, בימינו לפי כולם. פלסטיק מחלוקת. גם זה לפתוח לפני שבת. אבל אתה בא להכניס מצנבים למקרר, או שתייה אחרת. אתה פותח את הבקבוקים לפני. אל תכניס למקרר לפני שאתה מעביר לפיקוד שבת. זה משהו שחוסם אותך. יש לך משהו במוח, אסור לי להכניס כלום למקרר ביום שישי, לא ביום חמישי. תעשה ביום חמישי בלילה, זה יחזור לך לפיקוד חול באמצע השבת. יש היום מקררים שעובר אוטומטי, זה בסדר גמור, אבל זה רק התחדשויות של השלוש שנים האחרונות. מי שיש לו לפני כן, זה לא עובר אוטומטי, צריך להעביר את זה ידני. אז אתה יודע, יום שישי בבוקר, אני בא להכניס את המצלבים, בא להכניס שתייה, כל דברים שמכניסים למקרר, לא מכניס לפני שמעביר לפיקוד שבת. וככה, אם בן אדם, ככה אתה לא שוכח, כי אם בן אדם אומר, אני עוד בת יעביר, פתאום מגיע השקיעה, פתאום מגיע בין השמשות, פתאום מגיע ליל שבת, שכח. טוב, על כל פנים, מקרה ששכחו להעביר אותו לפיקוד שבת, ובאו בשבת, ופתחו אותו, בטעות, שכחו, לא, בטעות, פותחים את זה, רואים, נדלק אור, או על ידי גוי, יש אופנים שאפשר לדי גוי, אם למשל לא העברנו לפיקוד שבת, ואין אפשרות, עמית צנבין נמצא במקרר, וחוששים גם כן שיקשלו פה, יפתחו, יסגרו, אז מותר להגיד לגוי שעשה את זה. שבות, שבות, במקום מצווה מותר, שינזיין סיפה, שלחפי סיף ב', שרציון ג', אבל נפתח הדלת או על ידי יהודי בטעות או על ידי גוי. האם זה נקרא גומרו בידי אדם? זה לא נקרא גומרו בידי אדם. הרי זה היה מוקצה בבין השמשות. בין השמשות היה אסור לפתוח את זה. וזה לא היה אמור בשבת להתנתק. במקרה, מישהו פתח בטעות או על ידי גוי, גוי זה לא נקרא שהיה מוכן מראש, כן? זה לא היה מוכן. והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, לא היה פה הכנה. אף על פי כן לא אומרים בזה מגוד את קצה אלא בין השמשות קצה לכל יום. למה? כיוון שלא עשה פה פעולה של תחייה בידיים. מגוד את קצה אלא בין השמשות קצה לכל יום המבר בבית יוסף בסימן שינו את חצי ב' גם במגן אברהם שם וגם בשלב בורה סיף קטן ח' שרק באופן שהוא עשה פעולה של תחייה בידיים אז אנחנו אומרים כמו שידליק נר לפני שבת זה נקרא תחייה בידיים. דליק פלטה לפני שבת, זה נקרא תחייה בידיים. כי המצב הדלוק זה המצב הדחוי. הוא עשה מעשה לדחות, הוא עשה מעשה של פעולת תחייה, אבל פה, אדרבה, בדיוק הפוך, הוא רצה להעביר את זה לפיקוד שבת, הוא שכח. השכחה שהוא שכח לעשות את זה, זה לא נקרא דחייה בידיים, ולכן, בכזה מצב, לא רק שהמאכלים מותרים באכילה, אלא גם המקרר, הדלת של המקרר, מותר להזיז אותה ימינה, שמאלה. אנחנו עכשיו פתחנו בטעות, רוצים לשים מגבת על הדלת, ולסגור לו עד הסוף, כדי שלא יתקבע המנורה, ולא ידלק המעברר. זה בסדר גמור. הדלת לא מוקצה. למה? לא אומרים בזה מיגוד התקצה, מכיוון שלא עשה כאן פעולה של דחייה בידיים. אבל אם בכוונה תחילה הוא לא העביר את המקרר לפיקוד שבת, יש לו מקרר רגיל שהוא מעביר אותו לפיקוד שבת, ויש לו עוד מקרר שלפעמים הוא משתמש בו בשבת כשיש הרבה אורחים וכו', שבת הוא לא היה צריך. ופתחו את המקרר הזה בטעות שהוא בכוונה לא העביר אותו לפיקוד שבת, או שהייתה הפסקת חשמל. ועכשיו הוא נזכר שיש לו שם איזה גלידה או משהו שהוא רוצה להוציא, הדלת מוקצה. אסור לפתוח ולסגור אותה ביד, רק ברגל. את המאכלים מוטל לטלטל, למה? כי המאכלים זה לא היה בתוך המוקצה. המוקצה זה הדלת, לא המאכלים. המאכלים זה משהו פנימי, זה לא כמו בתו כפי תחי צייפתת. גם לבני אשכנז אפשר להקל בזה, מכיוון שזה רק די רבנן ודעת השולחן ערוך אפשר לצרף פה. אבל אתה מקרר את הדלת עם מוקצה כל השבת. אסור לפתוח ולסגור אותה ביד, אלא רק ברגלו והוא הדין. מקרר שאין לו פיקוד שבת. יש אנשים שאין להם פיקוד שבת. אז הם מכוונים עם שעון שבת, שהמקרר יתקבע על ידי שעון שבת בזמן הסעודות. ואז פותחים אותו. עכשיו, יש פה בעיה רצינית, כי בבין השמשות זה לא זמן הסעודות, אז זה דלוק. אם זה דלוק, אז זה היה מוקצה. ופה זה נקרא דחייה בידיים, כי אתה בכוונה לא סידרת שהמקרר יהיה מחובה בבין השמשות, רצית שהוא ידלוק. אז יוצא שכעת, ברגע שהמקרר התקבע על ידי שעון שבת, אמנם המאכלים לא מוקצה, אבל הדלת יהיה אסור לפתוח ולסגור אותה כרגילותו, למי? לבני אשכנז. לבני ספרד יהיה מותר, כי זה כמו תנאי. זה שכיוונתי את השעון שבת, שהתקבע בשעה מסוימת, ולפתח ולסגור, זה כמו תנאי, תנאי מועיל רשעים תציב דלת. ודבר שסיבת המוקצה תדע להסתלק. אבל לבני אשכנז שלא מועיל תנאי, אז בכזה מצב יהיה אסור לפתוח את הדלת כרגיל, אלא רק עם הרגל, או במרפק, או בגב היד. יש פתרון לזה. לכוון את השעון שבת, שהוא יכבה את המקרר בבין השמשות, או אפילו רק בחלק מבין השמשות, אפילו כמה דקות בבין השמשות, ואז אין פה מיגוד את קצאי, כי מיגוד את קצאי שייך, רק אם כל בין השמשות זה היה דחוי. אז לכן צריך לשים לב לפרטים הללו, שכמו שאמרנו, שאם זה מקרר ששכחו להעביר אותו לפיקוד שבת, ופתחו אותו בדעות על ידי גוי, גם הדלת לא מוקצה וגם המאכלים. אם בכוונה תחילה לא העבירו אותו, ועכשיו רוצים לפתוח כי פתחו בטעות, ורוצים לסגור עם הגבת, או שהייתה פסקת חשמל, הדלת מוקצה רק ברגל מותר או ברפק. ואם שמו שעון שבת, לבני ספרד מותר, הדלת לא מוקצה, לבני אשכנז הדלת לא מוקצה, הדלת מוקצה לא המאכלים, ורק אם הרגל עם גב היד אפשר לפתוח ולסגור גם בשעה שהשעון שבת קיבל את המקרר. מה הפתרון? לכוון את השעון שבת, שיחבא את המקרר בחלק לפחות בבין השמשות, ואז גם לבני אשכנז, הדלת לא מוקצה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, לשולטכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום וברוכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לדעת, קניתי צ'ונט מחנות צ'ונט, הגעתי לבית, ראיתי שזה בעצם, כן, שילמתי על צ'ונט בשרי, הגעתי לבית, ראיתי שאין בזה בשר בכלל,
טוב, תשמע, קודם כל תשמח, משמיים זיכו אותך. משמיים זיכו אותך, בפרט בתקופת השובבים, למעט בתענוגות. ברוך השם, צריך לשמוח. אני חושב שאתה צריך לשלם להם. אתה צריך ללכת ולשלם להם על הזכות הזאת שזיכו אותך לפרוש קצת, תביס עליהם מתענוגות בעולם הזה. אבל זה רק מבחינה מוסרית. יויין גם במשנה ברורה בסימן תקופה א' סיף קטן ב' ותרווה נחת. לגופו של עניין, מה השאלה?
השאלה היא האם אני יכול, קודם כל, האם הוא חייב, האם יש לו, אמר לי תשאל את הרב, אם צריך, לא צריך. אם מה הדין שלו, אם יש לו, בעצם זה הונאה, האם זה הונאה בכלל, זה עכשיו הונאה, או שזה משהו שהוא נורמטיבי, כי הוא קורא הרבה.
זה לא הונאה, כי לא היה פה איזה רמאות, זה יכול להיות מקח טעות. אתה קנית צ'ונט בשרי ולא צ'ונט פרווה. זה יכול להיות מקח טעות. עכשיו, מקח טעות, אתה בא ואומר לו, תשמע, אני בקשתי צ'ונט בשרי, לא בקשתי צ'ונט פרווה. בבקשה, קח את צ'ונט הפרווה, תביא לי צ'ונט בשרי. אבל אני מבין שכבר אכלת את זה, או שלא.
לא, זה כבר אחרי, כן, לא, זה זמן, זה לא
מעכשיו. לא, הבנתי, אז אני אומר, אם השאלה התעוררה לפני שהבן אדם אכל את הצ'ונט, אז הוא פשוט הולך ומחליף. ואם השאלה התעוררה...
אם אין לי אפשרות באותו זמן, לצורך העניין?
אם אין לך אפשרות באותו זמן, ועד שיהיה לך אפשרות כבר זה יאבד מהטריות שלו וכדומה, או לחילופין, אם כבר אכלת את הצ'ונט, ורק אחרי שאכלת, נזכרת שלא הרגשת את הטעם של הבשר, כן? אז בכזה מצב, הוא צריך להחזיר לך את הפער בין צ'ונט בשרי לצ'ונט פרווה. עכשיו, אם אתה בא ואומר, תשמע, זה לא שתחזיר לי פער בין זה לבין זה. אני פשוט לא רציתי צ'ונט פרווה, רציתי רק צ'ונט בשרי. אז הוא בא ואומר לך, תשמע, נכון, אתה צודק, אבל סוף סוף נהנית. אז בכזה מצב, אם זה המצב, אז אתה יכול להגיד לו, לא רק שאני אצטרך להזדקות את הפער בין צ'ונט בשרי לצ'ונט פרווה, אלא אני רק אשלם לך לפי דמי נהנה, כמה שבן אדם מוכן לשלם, אם בן אדם סתם בא ואומר לך, תשמע, קח צ'ונט פרווה, נגיד עולה 70 שקל לקילו, קח את זה ב-40, ב-30, אתה תיקח, ב-70 אתה לא תיקח, ב-40-30 אתה תיקח, סוג של פחות או יותר, זה נקרא דמי נהנה, כמה שנהנית. אבל זה רק מצד מקח טעות אפשר לדון פה.
עכשיו, אני נהנה זה לפי השוק או לפי הדמי
פים? לפי מה המצב אצל בני אדם שלא רוצים משהו ונהנים ממשהו, כמה הם יכולים לשלם על זה? עכשיו למשל מישהו מביא לך פיתה עם פרגית. אתה אומר, תשמע, אני לא רוצה עכשיו פיתה עם פרגית, לא רוצה. אומר לך, תקשיב, זה עולה 30 שקל, ב-10 שקלים אתה מוכן? אתה אומר לו, כן. ב-15, גם כן, 20 לא. זה נקרא דמי נהנה. ברור?
כן, יישר כוח.
אבל אל תשכח את הפתיח שלנו.
כן, ברור.
טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם יש לי רוטב חם על הפלטה, רותח על הפלטה, ואני רוצה לשבת בבוקר, נגיד, להניח אוכלים בשר קר. נגיד, בצורה שזה לא נקרא הנחה בתחילה, נגיד שזה נמצא על סיר הפוך או משהו כזה. רק כשאני אניח את הבשר הקר בתוך הרוטב, אז הרוטב קצת ירד מהצולדת, ולאחר מכן אני אחזור להצולדת. האם זה נחשב שהבישול הזה אחר כך מתייחס אליי או לא מתייחס אליי? מותר לעשות את זה לעשות לזה בשנה.
מקרה קצת קיצוני. כי צריך לומר שמדובר באופן שאין הרבה רוטב, וכמו שאמרנו שאין פה בעיה של מחזיק מבשל, כי נגיד שזה נמצא על רשת שעל הפלטה, או לדעת הסוברים שאין מחזיק מבשל בפלטה וכו', ואתה שם בשר קר מבושל כל צורכו, הבשר הקר הזה יגרום לרוטב להתקרר, ואחרי שהוא מתקרר הוא יחזור ויתחמם מכוח הפלטה, להתקרר הכוונה לפחות מהצולדת. אז לבני אשכנז אין בעיה, למה? כי זה לא, כי גם אם זה ירד לפחות מהצולדת, זה לא ירד למצב שבני אדם נמנעים לאוכלו מחמת חמימותו, שזה משהו כמו 35 מעלות, 30 מעלות, זה לא מציאותי בכלל לקרוא כזה דבר. אבל לבני ספרד שמחמירים, כדעת השולחן ערוך בסימן שיותחי ציביו, שמה שירד לפחות מיד סולדת יש בישול, אז ממילא השאלה שלך במקום, אני שם בשר קר בתוך רוטב רותח, הבשר הקר מקרר את הרוטב, כלפי הבשר אין לנו בעיה של בישול כזה כבר מבושל, אפילו שזה מצטמק ויפה לו, כמו בשינות חציף קטנון במשנה ברבה שבע מאמרון דחי, אבל מה הבעיה? הבעיה שעכשיו אני גורם לרוטב להתקרר, ואז ממנו הוא חוזר ומתחמם. זה בעצם נקרא גרם בישול. זה נקרא גרם בישול. גרמת לרוטב בישול, בלי שהיית מכניס.
גרמתי את ההתקררות. אני גרמתי את ההתקררות, אחרי הבישול שאחר כך מתייחס אליי, כי אני לא עשיתי כלום
בשבת. זה הפעולה שלך.
פעולת הבישול.
זה הפעולה שלך.
פעולה שלך לקרר. כן.
אז פעולה שלך, אז אתה יכול להגיד שזה פסיק רייש, לא התכוונת לזה. אבל זה הפעולה שלך. זה כמו שבן אדם פותח דלת, ויש בדלת קפיץ, שכשהוא עוזב את הדלת, הדלת נסגרת. ויש בעל חי בבית שאסור לצוד אותו. הוא אומר, אני רק פתחתי, לא סגרתי. הפתיחה זה הסגירה. ברגע שאתה שמת משהו קר, ואוטומטי הוא מקרר את הרוטב, אז הוא מתחמם, זה מתייחס אליך. אלא מה? זה נקרא גרמה, וזה נקרא גם פסיק רשק. אני לא התכוונתי לדבר הזה. אבל זה פסיק רשת דניחה.
אבל פיש, אני כן מתכוון שאת כמה
שהתקרר,
אני כן רוצה
להתחמם לדבר. זה ניחלה, אני לא התכוונתי לקרר את הרוטב. ולא עשיתי את זה באופן מיידי. זה גרמה בפסיק רשת, אבל בדאורייתא. גרמה בפסיק רשת בדאורייתא בניחלה, זה מחלוק את הפוסקים אם הדבר הזה מותר או אסור. למעשה אנחנו נוקטים שזה אסור רק ב... דוח הגדול מקילים, אבל לך תחילה לא.
ואם יש פעד לומר אולי כמו הקולה של משמרת, שאם שמתי דבר שכבר מתוקן, ואחרי הפעולה שלי זה, באמצע זה נהיה לא מתוקן, החזר להיות מתוקן, זה לא נקרא פעולת תיקון, קולה של בורר ומשמרת. שייך להגיד כאן את הקולה הזאת? או שיתור מחודש מדי?
הנידון של משמרת בשין יוטץ יפתת, זה בגלל שנתוני המלאכה לא נמצאים פה. כשנתוני המלאכה לא נמצאים, לא שייך להגיד גרמה. דהיינו, כעת אין לי פה תערובת. כמו בתו כפידה לציב ג' שאני שם את הנר המחובה בחול ואחר כך אני מדליק. אין פה נתוני מלאכה. אבל פה בציור שלך אני חושב שזה קצת שונה. כי כששמים משהו קר בתוך רוטב, אז זה נקרא שהנתונים בכוח כן נמצאים פה. זה קצת שונה, אתה צודק שאפשר לדמות את זה לשם, אבל זה דמיון קצת שונה. בוא נאמר שמי שעשה ככה לא צריך תשובה וכפרה. ולמה? כי כמו שאמרתי, זה גרמה בפסיק רשע ויש מקילים, תשובה וכפרה לא צריך, אבל לעשות את זה לכתחילה זה לא.
תודה רבה רב, יש לכוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום
וברכה. לשאול לגבי...
אם אפשר להגביה את הכל בבקשה.
כן. לגבי קרפ צרפתי ווואפל בלגי, האם קובעים על זה סעודה? לברך על, כאילו, אם קובעים עליו סעודה, האם כאילו, צריך לברך המוציא וקרקת המזון?
לגבי ווואפל בלגי, יש בזה דין קביעות סעודה. כי זה לא ווואפל רגיל. ווואפל בלגי זה משהו שיש לו עובי. זה לא כמו ווואפל רגיל שאין לו תורת פת, מכיוון שהוא מאוד מאוד דק. יש לו עובי מסוים, ולכן שייך קביעות סעודה בוואפל בלגי, כי זה לא מבושה, זה לא מתוגן, זה אפוי, יש לו עובי מסוים, לכן יש בזה קביעות סעודה. ולגבי קרפ, איך קראת לזה?
כן, קרפ צרפתי, כאילו קרפ, כן.
איך זה עשוי, הקרפ הצרפתי?
לא, זה בלי לחכה. כאילו מדי רגע וזה לא יודע, כמו שמוכים בקצפת כל ה... כאילו זה, כן. זה דבר זה...
אז גם בזה יש קביעות סעודה. תוך כזה שאני מדבר איתך אני פותח את הלוח הברכות שלנו, הלוח ברכות, הלוח כיס הקטן, כן? הנה, וככה כתבנו, קרפ צרפתי, מזונות ועל המחיה, אם הוא אכל 216 גם צי ברכת המזון לטילה עם ברכה, לבני אשכנז רק אם הוא סבא, בסדר? לבני ספרד 216 גרם, ולבני אשכנז רק אם הוא סבא. ויש כולה לבני אשכנז שמצרפים לסביעה את מה שנאכל עם הרי הקרפ צרפתי אוכלים איתו דברים, כן?
כאילו שמים שוקולדים על זה,
כן, אז לבני ספרד צריך 216 גרם בלי המילוי, בלי השוקולדי וכדומה. לבני אשכנז 216 גרם יעזור רק אם הוא סבא, אבל מצד שני מצרפים את ה... לסביעה שלו את כל השוקולדים וכדומה. זה כדאי תמיד שיהיה צמוד לאדם את הלוח ברכות שלנו. בהתחלה הוצאנו את זה בתוך הספר של הלכות ברכות. אחר כך הוצאנו את זה בלוח ברכות, ושם הוספנו שם את כל הדינים גם של קביעות סעודה. מה יש קביעות סעודה, מה אין קביעות סעודה, לפי א' ב'. מה יש קביעות סעודה, מה אין קביעות סעודה, מה הכמויות, מתי על המחיה, מתי בורא נפשות, כמויות של כל מיני דברים, שאנחנו, יש בהם תערובת של, למשל, כל מיני דגני בוקר, זה תערובת של קמח אורז וקמח דגן ושוקולדי וכו'. כתבנו שם בסייעת הדשמע את כל הדברים, רצוי מאוד שהלוח הזה יהיה צמוד לכל בן אדם, או בכיס, או במטבח. יש שאלה, פותחים לפי א' ב', בודקים. זה לא רק לוח ברכות על ברכות הנהנים, זה גם ברכת שחיינו, גם נגיעות חרקים, גם ברכות הריח. זה משהו קטן, מועט המחזיק את המרובה.
יפה, הרב, באמת, אני אומר לרב, עברתי על כל הספר של הרב, כל קופסה וחט, וסתם לא ראיתי רק את הוואפל בלגי, את הקרב צרפתי שם, אז אמרתי, אבל אין לי את הלוח, אז בעזרת השם, אבל כל הספר הוא ממש נפלא.
דרך אגב, בספר עצמו, בסוף סימן קופסה מחט, גם שם עשינו לוח, רק על ברכות העניינים. רק על קביעות סעודה. בסוף סימן קוף סמכת,
כן,
לוח שם, מסכם.
אין קרפ.
אין שם קרפ צרפתי. אז בשביל זה לא. יש את ה...
כן, כן, את הלוח.
בשביל זה יש את הלוח הקטן, שהלוח הקטן זה דבר שהוא מקיף יותר מהספר של קוף סמכת, ויותר מהספר הראשון של ברכות, כי זה נטו לוח ברכות לכל המקרים וכל הציורים. אז כדאי שיהיה את הלוח הזה בכל כיס, בכל בית, בכל מטבח. בכולל, כל מיני מקומות, זה מאוד מאוד, זה עוזר, זה עזרה ראשונה פשוט.
כן, ודאי.
יפה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, מה המינימום מעלות שתנור פירוליטי צריך להגיע בשביל לסמוך עליו בפסח, להכשיר אותו?
כדי לעשות בפסח ליבון חמור, אנחנו צריכים לפחות 371 מעלות, כך כותב האגרות משה. הפירוליטי, יש לו בשלבים שלו שלושה שלבים, שלוש פעולות, פעולה קצרה, פעולה בינונית, פעולה ארוכה. אני בדקתי את הם מפרסמים שזה מגיע ל-500 מעלות בפעולה ארוכה, אני בדקתי את זה בפעולה ארוכה, שזה שעתיים, כן? זה, בדקתי את זה לא רק בדקתי את זה בחלל, לא רק במקום יציאת החום, שזה בתפנות, בחלל. זאת אומרת, הבאתי מכשיר מיוחד בחברת חשמל, מישהו השיג לי, שהמכשיר יושב מחוץ לתנור, ואתה מכניס רק את החוט לתוך התנור. ליפפתי את החוט בתבנית, רציתי לראות כמה התבנית מגיע. בתבנית, וזה הגיע שם על 470. אז אני יכול להגיד לך בוודאות שהשלב הארוך של הניקוי העצמי הוא מגיע לניבול חמור. השלב הראשון והשני, שזה שלבים יותר קצרים, שעה, שעה וחצי, לא בדקתי, לא יודע.
יש תנורים מסוימים שאמרו לנו בחנות שגופי כשרות מסוימים מפורסמים לא נותנים עליהם כשרות לפסח, בגלל שמגיעים רק ל-420 מעלות. יש עניין להחמיר בזה?
אם זה מגיע ל-371 מעלות, זה מספיק. אבל זה מעניין שהניקוי הארוך מגיע ל-420, לא ל-500, בטוח?
ככה הם אומרים, המוכרים.
מעניין. טוב, על כל פנים, אם זה מגיע ל-371 מעלות, זה מספיק.
בסדר גמור, יש הכוח עצום הרב על כל השיעורים, הסרם הנפלאים. תודה, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, ערב טוב.
ערב מצוין.
הלו. כן, שלום, אני רוצה לשאול לגבי חוט מוקצה.
כן, אם אפשר להגביע את הכל, אולי בבני ברק יגביעו אוטומטית את כל המאזינים שנוכל לשמוע. כן, בבקשה.
עכשיו יותר טוב?
כן.
כן, מצוי אצל בחורי ישיבות שבסעודת שבת, בעיקר בלילה, אז אחרי המנה הראשונה, שוכלים את המנה הראשונה, ורוצים לאכול את המנה השנייה, לא מפנים את זה, לא מורידים את זה מהשולחן את הצלחת. אלא מקדמים את זה למרכז השולחן, את הצלחת של המנה הראשונה. כן?
כן, כן.
אז עכשיו השאלה היא מצד גרף של ראי. אז אם נגיד שמשהו מזיז את הצלחת למרכז השולחן, אין בזה בעיה של מוקצה מצד גרף של ראי, אבל לכאורה, אם הוא משאיר את זה מולו, אז זה מראה שזה בעצם לא מדי אכפת לו. כאילו...
מה השאלה? האם מותר לו להעביר את זה למרכז השולחן, או האם מותר לפנות את זה? מה השאלה?
האם מותר להעביר את זה למרכז השולחן?
למה לא?
כי הוא משאיר את זה לפניו בעצם, הוא לא מוריד את זה.
זה לא מוקצה, באדם שאכל בצלחת, וסיים לאכול, ונשארו קצת שאריות, זה לא מוקצה. הוא בעצמו יכול לאכול בצלחת הזאת עוד פעם, הוא בעצמו יכול לאכול עוד שאריות בצלחת, זה לא מוקצה. למה צריך להגיע לגרף של רי? זה לא מוקצה פשוט.
צלחת
חד פעמית, אחרי שמשתמשים
בה...
צלחת חד פעמית, גם בשעה שסיימנו להשתמש בה, היא לא מוקצה. כתבנו על זה באריכות, בספר החדש בסימן של ח' על סעיף ו' ז' שמה. סעיף ו'. למה היא לא מוקצה? כי הבן אדם בעצמו יכול לאכול בה עוד פעם. נכון שאחד לא אוכל בצלחת של השני, נכון, אבל הבן אדם בעצמו יכול לאכול בצלחת עוד פעם. לא יצויר שעכשיו הוא רוצה לאכול עוד מנה דג, הוא לא ייקח צלחת חדשה, באותו צלחת הוא אוכל. כל זמן שהוא לא ישליך את הצלחת לפח, היא לא מוקצה. אף על פי שלאנשים אחרים זה לא ראוי, רק לא. גם דבר שראוי רק לבן אדם מסוים, הוא לא מוקצה לכולם, כמו למשל משקפיים. יש לו מספר 10. אף אחד לא יכול להשתמש בזה, רק הוא. זה לא מוקצה. לא רק לו, לכולם זה לא מוקצה.
כאילו, בפועל לא יכול להשתמש בזה, זה לא מוקצה. אוקיי.
בפועל יכול להשתמש בצורה לא חריגה, זה לא חריג, זה לא מוקצה.
הבנתי, מצוין.
יישר
כוח גדול. תודה רבה.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום לכם הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול שאלה ידועה לגבי שטיפת צלחות בשבת קודש.
כן.
יש לנו סט מיוחד לשבת, רק הבעיה היא, לא בעיה, כאילו אשתי קשה לה לראות את הצלחות מלוכלכות ליד הכיור, והסיבה שקשה לה זה כן באמצע שבוע לפעמים מצוי שיש צלחות שנשארות למחרת, רק הצלחות של שבת יש להם מתחת לצלחת איתור, כאילו עם צורה כזאת, ואם משאירים אותם בתוך הלכלוך זה מתלכלך.
איפה? בצלחת עצמה אתה איתור או מתחת לצלחת?
מתחת לצלחת. ואם שמים אותם ככה על הלכלוך...
אבל רגע, רגע. הלכלוך נמצא על הצלחת, לא מתחת לצלחת.
שמים צלחת אחת על השנייה,
נו.
לא פורסים אותם על השיש. אז הלכלוך מהצלחת מתחת נדבק בצלחות.
אז מה נהרס? האיתור שמתחת לצלחת נהרס?
כן. ואז אחר כך כאילו לנקות את זה, גם זה נדבק, ובשביל לקלף אותו יורד לזה הצבע של הצלחת.
אבל זה מתחת לצלחת, לא רואים את זה כל כך.
לא רואים את זה. כשזה מתקלף רואים שריטות.
רק כשהופכים את הצלחת, מי הופך את הצלחת? מסתכלים על הצלחת מלמעלה, לא מלמטה.
לא, הצלחת היא עשויה מזכוכית, ויש לה צבע בורדו כזה, מתחת.
כן, אבל בדרך כלל מה שמפריע לבן אדם זה מה שיש מעל הצלחת, לא מתחת לצלחת, זה דברים קצת רחוקים.
לא, רואים את זה. רואים את זה, זה
רואה את הצלחת. עוד פעם, רואים כשהופכים את הצלחת או גם בלי שהופכים את הצלחת?
גם בלי שהופכים את הצלחת רואים את זה ככה.
מעניין, מעניין. אני מנסה להסתכל, יש לי פה צלחת על השולחן, איך אני רואה מה קורה מתחת לצלחת? לא זכיתי להבין כל כך, אולי תחכים אותנו קצת. יש לי פה צלחת על השולחן, איך אני רואה מה שיש מתחת לצלחת? איך זה מסתדר?
הצלחת היא בצבע, צבע בורדו.
נו. נו, איך רואים מה שיש מתחת לצלחת? טוב, אני לא יודע, אני קשה לי...
אני משפשף את זה עם סקוטש, אז גם הלכלוך נדבק שם הבחורים, כאילו יש לה צורה כזאת, וגם משפשפים את זה עם סקוטש, שרואה לזה הצבע. אני ניסיתי להגיד לה שאני אשטוף אותה מוצש, אבל זה לא התקבל, היא קנתה חד פעמי, ולא נוחים החד פעמי.
קודם כל אני רוצה לומר דבר אחד, שזה לא נורא להשתמש בשבת בחד פעמי. לא חד פעמי פשוט, חד פעמי, יש חד פעמי שלושה סוגים. יש את הסוג הפשוט, יש את הסוג היותר קשיח, השבתי, הצבעוני, שזה גם כן בסדר גבול לשבת, אבל יש את הסוג היותר מודר, שזה לא קצת יותר כסף, אבל זה הוצאת שבת לקדוש ברוך הוא מרזי, שזה ממש לכתחילה שבלכתחילה להשתמש בזה בשבת. ואפשר להשתמש בזה ולא להיכנס לכל מיני פינות. אבל אם בוא נאמר שלא רוצים בשום פנים באופן להשתמש בסוג היוקרתי הזה של אחת פעמים, לא משנה למה, ואתה אומר שאם אתה לא שוטף זה נהרס, שוב פעם, אני לא מבין אותך למה זה נהרס, ואני רק אומר על הצד שבאמת זה נהרס ורואים את הערס גם בלי להפוך את הצלחת, אלא רק כשהיא נושבת על השולחן, לא מבין עדיין למה, אז בכזה מצב יהיה מותר לשטוף, כן. זה נקרא לצורך השבת. זה לא נקרא מכין מקודש לחול, זה נקרא שמירת מצב קיים. שמירת מצב קיים מבואר בסימן של חף א' סף קטן נון א', סעיף קטן חף א' במשנה ברורה, וגם ברש נון ד' סעיף קטן מם ג', ששמירת מצב קיים זה לא מוגדר כמכין מקודש לחול.
ואם
ברור?
רק
נדבק
לכלוך, בוא נגיד, כן, אם רק היה נדבק לכלוך מצלחת לצלחת,
נו, אז מה הבעיה? שוטפים את זה אחרי שבת.
לא, זה קשה לנקות, יש צלחות עם כל מיני פסים למטה וחורים, כוחים קטנים כאלה.
שמע, זה מקרים קצת משונים, או שהצלחות משונות, או שהמקרים פה משונים, דברים קצת לא שגרתיים מה שאנחנו שומעים פה. על כל פנים, אם אני רוצה לשטוף רק כדי שלא ידבק, אז מספיק לשרות את זה, לא צריך לשטוף את זה. מספיק לשרות את זה במים, רק כדי שלא ידבק. בדרך כלל מסירים זה מצוי, לא בצלחות. טוב, הכללים ברורים, שוב פעם, הפרטים הם קצת בעייתיים, אבל הכללים ברורים.
ישר כוח גדול, תודה רבה לרב על השיעורים ועל החידון, נהנים מאוד מאוד.
ישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
דבר ראשון, אני ממש מודה על השיעורים, שיעורים מחכמים ומועילים.
תודה.
אני נהנה מזה כל שבוע ושבוע. רציתי לשאול, אני מתפלל בשטיבלך, שזה נמצא כרגע בבית. השטיבל הגדול, בוא נגיד, נמצא בחדר... בוא נגיד בסלון אפשר לקרוא לזה, ויש כאילו סוג של מבואה כזאת, סוג של פרוסדור, שבה הפרוסדור הזה יש כניסה לשירותים אמבטיה, ובהמשך של הפרוסדור בסוף יש חדר ממד. השאלה אם אפשר להתפלל בממד ולהצטרף למניין.
אם בסלון יש 10 אנשים, כנראה שעל זה אתה מדבר,
נכון,
ואתה רוצה להצטרף ל10 אנשים מתוך הממד, אז אם אתה רואה מהממד, איפה שאתה עומד, אתה רואה חלק מהאנשים, זה ודאי טוב. אף על פי שאם היה פחות ממניין בסלון, אז היה לנו מחלוקת הפוסקים, האם מצטרפים או לא, אבל מכיוון שפה יש כבר 10 אנשים, וכל הנידון זה רק להצטרף למניין ולא להשלים מניין, אז בכמה זה מצב, מספיק שאתה רואה אותם, וזה נקרא... תפילה בציבור, כפי שמופיע במשנה ברורה, בסימן נ"ה, סעיף קטן נ"ח. אבל, אם אתה לא רואה אותם, אלא אתה פשוט נמצא בממד, ואתה רק שומע אותם, ואתה לא רואה אותם, אז פה זה תלוי. אם אתה יכול, זאת אומרת, אם אתה צריך לעבור לממד דרך הסלון, זה האפשרות להגיע לממד זה רק דרך הסלון, זה גם נחשב תפילה במניין. אבל אם לא צריך לעבור דרך הסלון כדי להגיע לממד, זה מחלוק את הפוסקים. לדעת המשנה ברורה בסימן נ"א סעיף קטן נ"ח, זה לא נקרא תפילה במניין, אתה רק עונה קדיש וקדושה, אבל זה לא תפילה במניין. אבל לדעת הרבה פוסקים, כמו שהכף החיים הביא בשמלכי בקודש ועוד הרבה פוסקים, זה כן נקרא תפילה במניין. זה כן נקרא תפילה במניין, שאם יש 10 במקום אחד, ואני שומע אותם במקום אחר, אפילו שאני לא רואה אותם, ואני לא צריך לעבור דרכם, זה גם נקרא תפילה במניין, והעולם נוהגים, כמו המלכי בקודש, שזה כן נקרא תפילה במניין, אבל בוודאי ובוודאי, שלכתחילה יש לחוש לדעת המשנה ברורה, ולעשות כמו שאמרנו, או שרואה, או שאתה עובר, כדי להגיע לממד, אתה צריך לעבור דרך הסלון.
וזה שיש שירותים אמבטיה, כניסה דרך הפרוזדור, זה לא חוצץ או משהו.
לא, זה לא חוצץ.
תודה רבה.
זה באותו בית, באותו בית אין חציצה.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ברוך.
שלום, כן.
אני אתחיל להתייחס לגבי מה שהרב אמר בשעה הקודמת, לגבי מיץ הנביא.
נו, בשעה הקודמת היה הגאון הגדול... הרב איידלס. אני קטן מאוד לפני הרב איידלס, ולכן אני לא בטוח שאני יכול לענות במקומו. אז אתה יכול לשאול סתם כללי, כי מה הוא אמר אני לא יודע, ומה אתה רוצה לשאול, אני גם לא יודע, אבל קשה לי להיכנס לנעליים הגדולות של הרב איידלס.
הרב התייחס לגבי בספית, לגבי בספית שמרבים מרבזים ב... במצרים, ממש זה מקלקל את האלכוהול, וגורם למצרים להפוך ליין. אני עובד בתחום, אבל זה לא, לפי מה שאני יודע, זה לא נכון. המסופית לא מקלקל את האלכוהול, הוא רק ממית את השמרים, וברגע שיוסיפו שמרים חדשים,
זה בדיוק מה שכתבנו. זה בדיוק מה שכתבנו בספרנו, הליכות ברכות סימן רש ב' סעיף ג', שהביסולפית לא קוטל את השמרים, רק עוצר אותם מליצוס. יש דבר שקוטל את השמרים, זה חומר אחר, לא הביסולפית, אבל ביסולפית הוא רק עוצר אותם מליצוס, הוא לא קוטל את השמרים. כתבנו את זה בעריכות בספרנו, הליכות ברכות סימן רש ב' סעיף ג'.
אנחנו מתייחסים לפתיחה של הרב, השעה הזאת, לגבי פתיחת מצנבים לפני שבת, לא שמעתי את
ההלכה.
מותר לפתוח אותה בשבת?
אסור לפתוח פקקי מתכת בשבת. בין אם זה מיץ ענבים, בין אם זה בקבוקים אחרים. מדוע? כי תהליך הייצור כיום קצת שונה מהעבר, הוא לא נעשה פקק עד שהוא מתחבר לטבעת. והפתיחה שלך היא מייצרת פקק. ולכן אסור באיסור מוחלט לפתוח היום בימינו, גם פעם בזמנם זה היה מחלוקת, אני אומר גם אלו שיתירו בזמנם יודו בימינו שאסור, מהסיבה שאמרתי כעת והערכנו בזה בעבר הרבה.
כן.
בפלסטיק אמרתי שזה מחלוקת, וגם בזה צריך לפתוח לפני שבת, ומי שלא פתח לפני שבת במתכת יעשה חור עם סכין, חור קצת גדול בפקק ואז יפתח. יכול גם להשתמש בזה, לשים סקית ולהשתמש, ובפלסטיק גם עדיף לעשות גרה, אבל מי שמכן, אני בחוד בידו. מי שלא פתח את זה.
אני עובד ביקר, הפקקים מוכנים מראש.
כן, אבל הפקקים המתכת, רגע, מכינה, תעצור פה. הפקקים המתכת הם לא מוכנים עם חריצי הברגה. בפנים הם חלקים. שמת לב לזה? אז נא נשים לב שהפקקים שמגיעים, שאתה רואה אותם מוכנים, עם הטבעת, נכון? הם מגיעים כמו טבעת של תופרים, חלק. חריצי ההברגה מתקבלים על הפקקים רק מתחת למכונה. אני עשיתי על זה מחקר והייתי בעיקבים ובדקתי את זה. זה משהו אחר לגמרי מה שאתה חושב. טוב. ברוך תהיה. נזכירכם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד